טוב, מתחילים. אנחנו במעשה מחיגר. אני לא סופרת כבר איזה שיעור, כמו שאמרנו, אני לא מסודרת. ויש תמיד את הסיטואציה שאני צריכה לחזור על עצמי, כאילו זה כבר נהיה משעמם. אבל מעשה מחיגר של רבי נחמן מברסלב, אנחנו נמצאים פה בשיעור הרביעי, אני חושבת כבר, וכבר חווינו איתו את כל התהפוכות שהוא עבר, החיגר, שאמרנו שחיגר זה אדם שאין לו רגליים, שהוא לא מסוגל מבחינה רוחנית, הוא היה מסוגל רק איכשהו לעמוד ולהתפרנס מתורה של אחרים, והסברנו שאין לו רגליים רוחניות, זאת אומרת שמבחינה רוחנית הוא לא יודע להתקדם ולא להביא את האותנטיות של עצמו, זאת אומרת אין לו שם תובנות, הוא לא מביא מושכלות של עצמו, הוא חי מדברים של אחרים, ודיברנו על זה ארוכות בשבוע שעבר. בשבוע שעבר הגענו למציאות שהבנו שהוא נמצא במצב על הפנים, ודיברנו על זה שזה בעצם מציאות שכל אחד ואחד מאיתנו עובר במסע החיים שלנו, נכון? אמרנו, החיגר זה אנחנו, החיגר עשה פה את העניין של קום ולך לך, אלוהים נטע בו את המחשבה הראשונה הזאת של קום ותפרנס את עצמך, די להתפרנס מתורות של אחרים, מתובנות של אחרים. דיברנו על התהליך הזה שכל אחד צריך לעבור במסע החיים שלו, של להיכנס פנימה, להתחיל לבדוק מי אני ומה אני, והוא החליט לצאת למסע ולקח בעל עגלה ונאמן, והוא התעקש בדרך לנסוע בלילה, למרות שאמרו לו לא, וקפצו עליו גזלנים, וגם על זה דיברנו, מפורסמים של שקר, וכל זה וזה וזה, ובסוף הוא מוצא את עצמו, אחרי שהגזלנים שדדו אותו, לקחו לו את הממון, לקחו לו את הסוסים, לקחו לו את האוכל, לקחו לו את הכל, הוא נמצא שם חתיכת לחם יבש, בעגלה יושב, נכה, לא מסוגל לזוז, זה אנחנו במצבים האלה שאין לנו מעצמנו כלום, ואנחנו במצב של בלבול רציני, ונגמר לו אז גם הלחם היבש, המעט חיות שהייתה לו ממה שאיכשהו היה לו מבית אבא וממה שחינכו אותו ומה שהוא גדל עליו, גם זה נגמר לו. זאת אומרת, אמרנו מבחינה נפשית, זה הביא אותו גם למקום שזה לא מחיה אותו יותר. לא מחיה אותי יותר, כל מה שלימדו אותי ואמרו לי וכל מה שהאכילו אותי לא מחיה אותי יותר. ואז דיברנו על זה שהוא עושה מעשה מאוד אמיץ מבחינת רבי נחמן, שזה הבקשה של רבי נחמן מאיתנו, לא להתייאש, שזה המצווה של הדור הזה, לא להתייאש. זה עושה לי, כשאני שומעת את הסאונד, זה נשמע לי רשמי יותר. דקה, בואו נשים את זה. כן. לא, לא, אני מאוד עדינה עם זה. אלן, ברוכות הבאות. והגענו למצב ש... מה נשמע חמודה? מה? לא שומעים טוב? הוא לא סדר את הסאונד טוב? טוב, אז אחר כך נסדר את זה. זה עוד פעם עושה. אז וי, אני בלי זה, אחר כך נסדר. כן. ואנחנו נמצאים בסיטואציה שהחיגר שלנו עשה מעשה אמיץ, ופשוט הפיל את עצמו מהעגלה. ודיברנו על הסיטואציה, איך שרבי נחמן מתאר אותנו כאן, במצבים האלה שאנחנו באמת נמצאים באיזשהו חיסרון מאוד גדול. הוא פשוט השליך את עצמו מהעגלה, כן? והוא אוכל עשבים, והוא לן יחידי בשדה ונפחד, וניטל ממנו הכוח, עד שלא היה יכול אפילו לעמוד רק לרחוש, והיה אוכל את העשב סביבותיו, ואנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, שהאדם מגיע למקום הכי נמוך בחיים שלו, שזה משברים שאנשים עוברים, אנחנו עוברים, שאנחנו מגיעים לפעמים לסיטואציות, שאנחנו ממש בסיטואציות אנרגטית, של מלחכים עשב, מה שנקרא בסלנג, על הפנים. כן? על הפנים מלחכים עשב. ורבי נחמן מתחיל ללמד אותנו פה מה עושים במצבים כאלה של חושך. מה עושים במצבים כאלה שמה שנקרא אבדה כל תקווה. הוא לבד ביער, שדדו אותו, אין לו מה לאכול, הוא לא מסוגל ללכת, הוא תקוע שם, הוא מלחך עשב, והדבר היחידי שהוא מסוגל לעשות זה לזחול, או כמו שרבי נחמן קורא לזה פה בסיפור, לרחוש. כן? של לרחוש זה ממש מזכיר תנועה של תולעים כאלה של... תולעת אני ולא איש, אומר דוד המלך. יש פה איזושהי סיטואציה שרבי נחמן מאוד מנסה להביא אותנו להכרה ולהשלמה עם המציאות הנשברת של, שלנו כנבראים. להבין שאנחנו מעצמנו באמת אין לנו כלום. ולא להיבהל מהמצב הזה. זאת אומרת, בתוך המצב הזה אומר רבי נחמן, בסדר, תעשה מעט מה שאתה יכול. תחכה לישועה. תכין כלים, זה נקרא בשפה של ברסלב, כן? בזמנים של ירידה וחושך, תכין כלים, מה אתה עושה? אתה נזכר בזמנים טובים, אתה מסתפק במה שיש, תנועות קטנות, מעט זה גם טוב, דברים קטנים שמחיים אותי, אני מחזיק מעמד, אני לא מתייאש. זה לימוד מאוד מאוד גדול של רבי נחמן. בתוך מצבים כאלה, הנטייה האנושית שלנו, הנטייה האנושית שלנו זה זה להתייאש, זה להיכנס לאובדן. אנחנו, מה את אומרת?
אני אומרת שלאיפה פתאום אתה נוכח לדעת, אתה שמח מהדברים הקטנים.
הדבר היפה שהוא אומר פה גם, ואז אנחנו הגענו שבוע שעבר למקום הזה, ואחרי שקלה העשב סביבו, עד שלא יכול היה להושיט, כן, הוא במצב שהוא ממש חסר אונים, הוא לוקח רק מה שמסביבו, הוא מחיה את עצמו עם המעט שיש מסביבו, וכשהוא לא מצליח, הוא מנתק את עצמו ורוכש הלאה וזוחל הלאה, והיה אוכל את העשב איזה זמן. ואז התחלנו את הקטע עכשיו שאנחנו דיברנו הרבה שיעור שעבר, שאתה נמצא במצב של נמוך שכזה, משם אפשר רק לעלות. זה מה שרבי נחמן מאוד מעודד אותנו, להבין שמשם רק אפשר לעלות. והוא אומר פה, הוא ממשיך פה ואומר, פעם אחד בא לעשב אחד שעדיין לא אכל עשב כזה, והוטב בעיניו אותו העשב. שימו לב, הוא מוצא גם את הטוב שבתוך המציאות החשוכה הזאת. רבי נחמן נותן לנו פה עצות למצבים, לתקופות הכי ירודות שיש לנו בחיים. לראות את הטוב, את הנקודות הטובות הקטנות, במעט שיש לי. אנחנו מכירים את התורה של רבי נחמן שהוא מדבר על זה, שאדם ממה ישמח את עצמו, שהוא מגיע למצב של נפילה רצינית כזאת, שהוא מלחך עשב, אין מעצמו כלום, איבד את הכל. הוא אומר, תמצא נקודות טובות, תשמח במה, המון פעמים הוא מביא את זה, שלא עשה אני גוי. אני יהודי, וואו. אני יכול לסמוך מהמעט הטוב הזה שנשאר בי, כן? כי ביכול איבדתי את הכל, אז זה המעט שאני יכול לסמוך בו. ואז הוא אומר, ומחמת שהיה אוכל זמן רב הסבים, והיה מכיר בהם, ועדיין לא ראה עשב כזה, יישב את עצמו לעקרו עם שורשו, כן? פעם אחת בא לעשב, אחד שעדיין לא אכל עשב כזה, והוא טב בעיניו, רואה את הטוב שם, ומחמת שהיה אוכל זמן רב הסבים והיה מכיר בהם, ועדיין לא ראה את העשב כזה, יישב את עצמו לעקרו עם שורשו. יש פה סיטואציה שרבי נחמן מדבר פה על עשבים ושורשים. עשבים בדרך כלל זה גם נותן לנו את הקונוטציה, טוב, אני קופץ לקונוטציה אחרת. אני אומרת, מה זה והוא טב בעיניו? כאילו, זה, אי אפשר להתעלם מזה שעשב היום זה הוויד, זה ההתמכרות אחת הגדולות שיש בחברה האנושית, שאנשים לא אוכלים עשבים אלא מעשנים עשבים, אולי גם אוכלים את זה, לא יודעת, לא ניסיתי, אבל יש פה איזושהי סיטואציה של תובנה שכשהוא מדבר, פה, הוא מדבר אלינו אל הדור האחרון, אי אפשר להתעלם מזה שהשימוש במילה עשב ועשבים והוטב בעיניו והמעט הזה וזה, יש פה איזושהי סיטואציה גם של מקום של אנושות שנמצאת ברצון לטשטש את עצמה. זאת אומרת, הסבים, הוויד, ההתמכרויות האלה לכל מיני סמים ומשככי כאבים, זה באיזשהו מקום באמת סיטואציה שהאנושות מנסה לברוח ממשהו. מנסים לברוח מכאב, ממשהו. ורבי נחמן בא ואומר פה, יישב את עצמו. אוקיי, רגע, תישב בהתבוננות. בוא, צריך פה יישוב דעת. ועקר את זה עם השורש שלו. רבי נחמן בא ואומר לי בעצם פה, בואי, תקחי עכשיו את הסיטואציה ותחפשי את השורש של הדבר. מה הסיבות של הדבר? מה הסיבות של הסיטואציה? אדם שמגיע למקומות מאוד נמוכים, אתה לא יכול להתעלם מהצורך, אתה יכול להמשיך לטשטש את עצמך כל החיים, לברוח ממה שקורה לך בפנים. אבל רבי נחמן לא סתם אומר את זה, הוא יישב את עצמו, התבוננות, לעקרו עם שורשו. אני עכשיו רוצה לבוא ולבדוק את השורשים של כל דבר ודבר. השורשים של הסיטואציות בחיים שלי. הרי שום דבר לא קורה סתם. או גם אם אני מתנהל בחיים וקוראים לי מאורעות וסיטואציות ואני נופלת או נכשלת או... שב, תבדוק, תעשה בדק בית, תבדוק מה השורשים של כל דבר. אדם מתחיל להתבונן בתוך עצמו, וזו מציאות שאנשים מאוד, מאוד מפחדים ומאוד בורחים ממנה. רבי נחמן כותב שיש איזה יצר הרע על הדבר הזה של האדם, להישאר רגע עם עצמו בנוכחות ולהתחיל לבדוק פנימה. מה זה השורשים? זה כל מה שמתרחש לי בפנים. לכל דבר יש שורש. כל התנהגות שאני מתנהגת אותה, האישיות שלי, האופי שלי, התגובות שלי, האירועים שאני מגיבה אליהם ואיך שאני מגיבה אליהם, כן? כל דבר כזה, כל דבר כזה יש לזה שורש. צריך להבין שההתנהלות האישיותית שלנו בעולם, איך שאני מגיבה לסיטואציות, איך שאני מפרשנת מציאות, איך שאני מפרשנת את החיים שלי, איך שאני מספר את הסיפור חיים שלי, קודם כל לעצמי ואחר כך לאחרים, כל הדבר הזה יש לזה שורשים. אם אנחנו מסתכלים למשל, גם אם אני יכולה לעשות התבוננות ולגלות מידה שאני לא אוהבת בעצמי, נניח תחרותיות או קנאה, כן, שזה מידות שאנחנו לא אוהבים להסתכל בהן, אז בואי תבדקי מה השורש של זה. יש לזה שורש, זה לא סתם, העשב השוטה הזה באישיות שלך לא צמח סתם. בדרך כלל אם את מסתכלת על זה ואת בודקת את הסיפור חיים שלך, את רואה בדרך כלל זה אנשים שגדלו במשפחה שלא היה שם בדיוק שוויון, כן? היו שם אפליות, היה שם כיפוח, זאת אומרת ההתנהלות היומיומית שלנו, והגיע הזמן שלך, כל אחד ואחד מאיתנו, מתי שהוא יעצור באיזשהו גיל, לא משנה מתי אדם מגיע למקום הזה של המסע הזה. החיגר פה בסיפור, אנחנו ראינו שהרבה שנים הוא חי בתוך החברה, בתוך המשפחה, פרנסו אותו אחרים, הדעות שלו, ההשקפות שלו, התובנות שלו, הכל היה התפרנסות משל אחרים. וביום שהוא הגיע למסע הזה, שתחיל לחפש את עצמו, יש לו איזושהי התרסקות, יש לו איזשהו מקום של להגיע לתחתית, שצריך להבין שלא צריך להיבעל מזה, כי מהמשבר הזה, מהשבר הזה, רבי נחמן מלמד אותנו שמשם צומח משהו חדש. זה כמו משבר של לידה. אישה יולדת זה נקרא אישה על המשבר. משבר יוצר בריאה חדשה, יוצר מציאות חדשה. ורבי נחמן לא סתם מדבר פה להסתכל על השורש. לבוא ולהתבונן, להסתכל על ההתנהגויות שלי, התגובות שלי. המוח האנושי הוא דבר מאוד מאוד מתוחכם. יש פה איזושהי מכונה, כן, איזה סוג של מחשב שכזה, שכל היום עסוק בתובנות וסטטיסטיקות וחישובים מהירים, והוא גם יוצר תגובתיות מהירה לפי הסטטיסטיקות שאני קולטת מהשטח. ומה הכוונה? כל התולדות של האישיות שלנו והתגובות שלנו ואיך שאנחנו רואים את העולם, זה תגובות למצבים שעברנו בילדות. זאת אומרת, מגיל צעיר, אני עובר איזושהי סיטואציה, לא יודעת, הגננת מסתכלת עליה במבט ועושה לי ככה, המוח שלי כבר מאבד, שאם אני עושה איזושהי התנהגות שלא מוצאת חן בעיני הסביבה או בעיני מי שבמרות מעליי, ברוכה בה, מי שנמצא מעליי, אז אני יודעת שהתגובה של הסביבה אליי בסיטואציה הזאת שאני מבטאת איזה משהו אותנטי של עצמי, התגובה תהיה איזשהו מבט זועף. כן, סתם, ילד יושב בגן, הוא עושה איזה משהו, קופץ פתאום ועושה משהו משלו, כבר המוח מאבד את זה שאני כבר לומדת בהתנהלות האינסטינקטיבית שלי, זה שאל תהיה חריגה, אל תגידי משהו שלא מוצא חן. תנסי לרצות את הסביבה פה כדי שיחייכו אלייך ויתגמלו אותך. זאת אומרת, כל ההתנהלות היומיומית שלי כאדם, אם אני מסתכלת עליה, השורשים שלה מגיעים מכל מיני תובנות ומסקנות ואמונות שקריות, שבגיל קטן אני כבר סגרתי לעצמי את התוכנות ההישרדות שלי, שאם תעשי ככה, התגובה תהיה ככה. אז כדאי שתעשי ככה וכדאי שלא תעשי ככה. ואנחנו הופכים להיות אנשים מאוד מניפולטיביים, שההתנהלות הסביבתית שלנו היא מאוד מחושבת. עכשיו, זה לא משהו שעובר אצלי במודע, כן? כשאני ניגשת לתור דרכונים ואני רואה איזה שוטר אוקראיני שם בקייב, עושה לי מבט חמור כזה, אז באינסטינקט אני כבר מחייכת, אני כבר נהיית נחמדה כזאת, אני מזדקפת, אנחנו כנשים בכלל, אני קצת תהיה חיננית כזאת, נכון? אנחנו כזה, אני רוצה להסיק פה משהו. זה הכל עובד בתת מודע, אבל צריך להבין שכמעט כל התנהלות והתנהגות שלנו, יש לה תוכנות הישרדות עם כל מיני תובנות וכל מיני מסקנות, כמו שחקן טניס, כן? שחקן שמשחק טניס, כן, במגרש. מה זה אימונים? המוח שלו מכוות כבר ברמה כזאת, שהוא כבר יודע שאם הכדור מגיע מכאן, כדאי שהוא יגיב ככה. עכשיו, הוא לא מתחיל לחשוב. אם הכדור מגיע מפה, אני... לא. זה כבר מכוות בתוך השכל. ולמה אני אומרת את זה? כי צריך להבין שאנחנו חיגרים ולא מסוגלים לשאת את עצמנו מבחינה רוחנית, ולא מסוגלים להגיע למקום של ההתקדמות הרוחנית בזכות עצמנו, ללכת עם הרגליים שלנו, כי יש לנו איזשהו קיבעון שכלי התנהגותי של אישיות. מה? מה? אני נוגעת בזה? שפתרח להגיד לי, תחותך להעיר לי, אנחנו סביבה ביתית. כל ההתנהלות החברתית, האישית, התובנות שלי, הכל, יש להם שורשים שמשם אני פועלת. זאת אומרת, המוח שלי מתרגם היום סיטואציות לפי מסקנות שקיבלתי על עצמי כבר בגיל שנתיים, שלוש. תדעו לכם שעיקר האישיות של ילד והתובנות שלו זה מגיל אפס עד גיל שלוש. אחר כך ארבע, חמש, שש, אנחנו קצת מקבלים עוד קצת שיפוצים פה ושם. אבל המסקנות שלנו על העולם ואיך אני צריכה להתנהל, הם קורים בגיל מאוד צעיר. ומגיע איזשהו גיל שהחיגר הזה מחליט, כן, אנחנו מחליטים, לצאת לאיזשהו מסע שחפש את האותנטיות של עצמנו. לחפש לראות מה השורשים של כל העשבים השוטים האלה שאני אגדלה לידם. למה אני מתנהגת ככה? מה השורש של זה? מה מביא לזה? עכשיו, התובנות האלה לאו דווקא ישנו את ההתנהגות שלי, כן? ההתנהגות שלי די משהו שזה מאוד קשה לשנות התנהגות שמוטבעת בי, תגובה. למשל, אתה יכול להגיב המון פעמים בתוקפנות מסוימת, או זה הכל תוצאות של סיטואציות עבר שחווית אותם, והמוח שלך מכוות עכשיו כמו תוכנות הפעלה כאלה שאתה יודע. עכשיו הוא מסתכל עליי ככה, אני צריכה להגיב ככה, שמעתי את הצליל הזה, זה הכל תובנות שאני לאט גדל איתם עם החיים. רבי נחמן בא ואומר פה, יש פה סיטואציה שצריך לבדוק את הדברים לשורשם. אדם לא יכול להתנהל פה 70 שנה, 80 שנה, ולהמשיך לפעול באינסטינקטיביות, שמה שמפעיל אותי זה בעצם תובנות של ילד, גיל 0, 3, 4, 5, 6, שקיבלתי מסקנות על החיים, על מערכות יחסים, על אמון באנשים, על מי טוב, מי רע, מה שחור, מה לבן, ולהמשיך להתנהל בדמות בוגרת עם התנהגות אינפנטילית, סליחה למילה, אבל אני לגמרי גן שושנה, כן? שהמון פעמים אני באה ומזהה את זה, אני אומרת לעצמי, לא, את לא יכולה להתנהל ככה, בואי תאבדי את זה, בואי תבדקי את השורש של הדבר. למה את מגיבה ככה? לעוקרו משורשו, אומר פה רבי נחמן, כן? צריך ליישב את עצמו, ורבי נחמן כל הזמן מדבר על המציאות הזאת של ליישב את עצמו, כן? ואז אנחנו שבוע שעבר סיפרנו שכל הזמן אמרתי לכם, אל תדאגו, אל תדאגו, עוד רגע מגיעה לו הישוע, כי זה היה נורא מייאש שבוע שעבר לדבר על המצב הזה של כולנו, שאנחנו נמצאים באיזה מציאות כזאת של על הפנים, על הרצפה, מלחכים עשב, אין חיות, אין... כמה זמן אתה יכול להיות בתוך סיטואציה של חושך שכזה, זה מאוד מייאש. אז שבוע שעבר כל מיני אמרתי, אל תדאגו, הנה, 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 הנה הישועה. וכשחשבתי על זה, לפני השיעור, אמרתי לעצמי, טוב, מה אני הולך לספר לכם שהולך להיות הישועה של החיגר? הוא ביער, בחושך, לבד, הם גזלו אותו, שדדו אותו, ברחו, הנאמן והחבר שלו ברחו, הוא נשאר שם אומלל ומסכן, מלחך עשב, אין לו מה לאכול, עוקר עשבים. בתקופות כאלה של על הפנים, אתה מתחיל לעשות בדיקת התבוננות פנימה, כדאי שתעשה את זה, שתבדוק מה השורשים שהביאו אותך למקום הזה. למשל, אותו חיגר יכול לבדוק את העקשנות שלו, כי הרי אנחנו קראנו את זה בהתחלה, שהשודדים תקפו אותם בלילה, כי הוא התעקש לא לעצור. הם אמרו לו, החבר והנאמן ובעל הגלה אמרו לו, יורד החושך, בוא נעצור את המסע, ניכנס פה לאיזה פונדק, ללך לישון, לא טוב להסתובב בלילה. יש גזלנים, יש שודדים. לא, הוא התעקש. הוא היה כל כך באובססיה של ההתקדמות שלו, אנחנו מכירות את עצמנו המון פעמים במצבים כאלה, נכון? של באובססיביות, כאילו אין פתרון אחר. אני רואה דרך אחת, זו האופציה היחידה שיש, לא מקשיבה לאף אחד מסביבי, ורבי נחמן כל הזמן מדגיש את זה, שאדם אסור לו להתעקש. אל תהיה עקשן, רבי נחמן מאוד הקפיד על הדבר הזה. נניח הוא היה רוצה לנסוע לאיזה מקום, ואנשים היו בו אומרים לו, לא, לא, בוא ניסע לשם. הוא אומר, בסדר, ניסע לשם. היה בו משהו, והוא גם היה המליץ על זה כחלק מגמישות מחשבתית, שהיא מולידה גם גמישות רוחנית. כי גם מבחינה רוחנית, עיקר הסבל שלי זה מאבקים איתו, מה קורה עם המציאות. אני רוצה שהמציאות תהיה ככה. אין לי גמישות לחשוב שזה יכול להיות אחרת. יש לי שם אובססיה של שליטה, שהמציאות חייבת להיות כזאת. והוא באמת נסע בחושך, ומה שנקרא, הדבר האחרון שהם לא אמרו לו, זה אמרנו לך. כי זה מה שהוא קיבל וזה מה שהם אמרו לו. ואז אני אומרת לכם, אוקיי, מגיעה ישועה. רוצות לשמוע איך רבי נחמן מתאר ישועה? אז בוא נשמע איך רבי נחמן מתאר ישועה. וישב את עצמו, כן? הוא שם לב שיש פה עשב אחר שהוא עוד לא רואה, הוא קולט פה איזושהי הזדמנות של משהו אחר, כן? הוא עוקרו עם שורשו, ישב את עצמו, ושימו לב לישועה. והיה תחת השורש דומית, אבן טובה. והדומית היה מרובה, וכל צד היה לו סגולה אחרת, ובצד אחד היה כתוב שמי שיוחז אותו צד, יישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים ביחד, שהשמש והירח נתקבצים שם יחד. כן? וכשעקר את העשב עם השורש, היה שם הדומית, נזדמן שאחז באותו הצד המסוגל לישא אותו למקום שיום ולילה מתקבצים כנל, ונשא אותו ובא למקום שיום ולילה נתוועדים יחד, והסתכל, והנה הוא שם במקום ששמש וירח באים ביחד כנל. הנה ישועה. איזה הפתעה, כאילו, אם אני עכשיו הייתי, כן, אם הייתי רבי נחמן, מנסה לתאר ישועה, אם הייתי אלוהים, כן, כולנו במקום הזה שרוצות לפעול ישועות ולהיות מינימום בבא, טוב, לא אלוקים, כן? איזה ישועות היינו מדמיינות לנו פה? שפתאום, ביער, לא יודעת, הגיע מישהו, והגיע כרכרה, והגיע איזה צדיק, ושם אותו לכרכרה, ואמר לו, בוא, קח אוכל, בוא נעשה מנגל, קח אוכל, תאכל איזה סטייק טוב. לא יודעת מה, איזה ישועה כזאת מאוד וואו כזאת, נכון? מישהו בא ומחלץ אותו מהיער, קבוצה של אנשים מוצאים אותו. הוא פתאום קם, הוא מוצא דומית, הוא אוחז אותו, יוצא משם איזה שד ואומר לו, בקש ממני משאלה, אתה מקבל אותה. כאילו, אני מסע עכשיו על ישועה, כן? כן, הוא מתחיל ללכת, הוא מתחיל לרוץ, ופתאום מוצא איזה עיר, ועם זה הוא מוכר את האבן והופך להיות ביל גייטס, כן? כזה. אנחנו מדמיינים ישועות של הוליווד, לא... מה הוא מביא לנו פה רבנו? איזה ישועה? עכשיו, תקלטו מה זה רבי נחמן. מה זה הישועות של רבי נחמן? מסופר שהתלמידים שלו, אחרי פטירתו, אחד התלמידים רץ לרבי נתן, שהיה תלמידו של רבי נחמן, וצעק לו, רבי נתן, רבי נתן, הוא היה באיזה צרה גדולה, תושיע אותי, תפעל ישועות, תגיד לרבנו שיפעל ישועות. אז רבי נתן אמר לו, זה לא מה שרבנו לימד אותנו, רבנו לא לימד אותנו לפעול ישועות, רבנו לימד אותנו איך לחיות נכון עם הבעיות, עם הצרות. אני אושיע אותך עכשיו מזה, אני אעשה איזה מופת. עוד יומיים, מנחת משהו אחר, זה העולם הזה. מניסיון לניסיון. מה הישועה שרבי נחמן מביא פה? בוא נלמד את זה, כי זה מאוד מאוד מיוחד. וכל צד היה לו סגולה אחרת. בצד אחד היה כתוב שמי שיוחז אותו צד, יישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים ביחד. שהשמש והירח נתקבצים שם יחד. זה מקום הגיוני? שמש וירח לא מתקבצים יחד. גם יום ולילה לא מתקבצים יחד. זה שני ניגודים. עכשיו צריך להבין שאצל רבי נחמן המושג של יום ולילה, אור וחושך, זה מושג, זה מוטיף חוזר כל הזמן. לא רק אצל רבי נחמן, בכלל ביהדות. בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כל תחילת הבריאת העולם ביהדות מתוארת כמצב של חושך. והיא ערב, ויהי בוקר, יום אחד. המציאות הרוחנית ביהדות זה שמתחילים בחושך, ויהי ערב. הערב, מה הוא מוליד? את הבוקר. זה חוק רוחני. את לא יכולה להגיע לאור בלי שאת עוברת דרך החושך. רבי נחמן מלמד פה משהו מאוד מאוד עמוק. למה הוא מלמד פה משהו מאוד עמוק? בגלל שאם אנחנו ננסה לחיות את החיים שלנו חיים, שכל הזמן הציפייה שלנו תהיה ציפייה של להיות באור, להיות בהצלחה, להיות ב... מה זה אור בעצם? אור זה מצב של תודעה רוחנית, של בהירות מחשבתית גם, נכון? זאת אומרת, אם רבי נחמן מתאר המון פעמים מצבים של ירידות ועליות בנפש אצלנו, בחיים הרוחניים שלנו, או בכלל בנפש שלנו, אז הוא תמיד מתאר מצב של ירידה, שזה מצב של חושך. מה קורה בחושך? מה הדבר המאפיין העיקרי של חושך? זה, אני לא רואה מה קורה. אני בבלבול, אני בפחד, אני מרגיש לבד, אני לא מזהה את הדברים מסביב, העצמים לא ברורים לי. כן, אם אין חושך, אנחנו נמשש דברים. לא ברור לי מה קורה. עכשיו, אחת התכונות האנושיות הכי מובהקות, וזה מובה בפסיכולוגיה, שזה אחד הרצונות הכי חזקים שיש לבני אדם, זה ודאות. אני רוצה לדעת מה קורה. אחד הפחדים הכי גדולים של האדם זה פחד ממוות. למה? גם כי הוא לא יודע מה יהיה אחרי, גם כי הוא לא יודע מתי זה יקרה לו, וגם הוא לא יודע איך זה יקרה לו. המצב של חוסר ודאות מכניס אותנו כיצורים אנושיים למקום של חרדות, פחדים, ספקות, חולשה, חוסר חיות. זה יכול לשתק אותנו אפילו. כי אני רוצה לדעת מה קורה. איך אומרים, אין שמחה כהתרת הספקות. מה זה אין שמחה כהתרת הספקות? השמחה הכי גדולה שלי, כן? אני מכירה אנשים שבמערכות יחסים לא ברורות. איך היא אומרת לי? שיגיד לי לא, אז אני יודע שזה לא, אני כבר אתמודד עם זה. אבל המקום הזה של הספק, שאת מחכה, לא יודעת מה, לתשובה בטסט, אם עבר טסט או לא, כן? השעות המותחות האלה, את שמודיעים לך, עברת טסט או לא עברת טסט. העבירו אותי או לא העבירו אותי, לא יודעת, כל דבר אחר. אנחנו הרי יודעים על עצמנו מצב של ספק, שאת עומדת, אני קוראת לזה, השאיר אותי כביסה תלויה על חבל. כשאני לא מקבלת ודאות, זו התחושה שלי. מתייבשת על החבל, תלו אותי על החבל, שלא מתייבשת, מחכה לחסדים. השמש מייבשת אותי, מלכת למות, כן? אין שמחה כהתרת הספקות, כי הנושא של ודאות הוא נושא מאוד מאוד ברור. חושך, לילה, זה מקום שמבחינה רוחנית, זה מקום שאני מבולבל שם, אני לא מבין מה קורה, אני לא יודעת מה, מי נגד מי, אני לא יודעת מה יקרה אחרי החושך הזה. אבל מלמדים אותנו תמיד שלחושך שם קץ. החושך מתי שהוא נגמר. והיא ערב, והיא בוקר. זאת המציאות הרוחנית. אנחנו כל הזמן עוברים, הלידה של היום מגיעה מהמשבר של הלילה. ואמונתך בלילות. יש פה כל הזמן מוטיב חוזר, ורבי נחמן מבקש מאיתנו עכשיו ומספר לנו פה עכשיו, שהישועה הגדולה הזאת, הביאו לו הישועה, הוא מצא כבר אבן, כן, הוא מצא פה אבן יקרה, זאת הישועה שהולכת לקרות. הישועה שהולכת לקרות זה התובנה הזאת של מה הולך להיות, כן? ואנחנו מכירים קרב יום, יש את המשפט הזה בהגדה, קרב יום, קרב יום, קרב יום שהוא לא יום ולא לילה. מדברים תמיד על המצב שהגאולה שעתידה לבוא, זה מציאות שזה לא יום ולא לילה. כשהכוונה היא שבעצם אתה תקבל דעת, שאתה תבין מה היה בחושך, וגם לא יהיה הבדל בין חושך ללילה, כי בעצם מצב של הערת פנים שלו, או מצב של הסתרת פנים, זה יהיו מצבים שיהיו מובנים לך בנפש. אני רוצה להקריא משהו מאוד יפה מליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן מדבר עליו. אני עכשיו את תנזפי בי שלא סימנתי, נכון? כ"א, בוא נראה. כי צריך להבין שזה מוטיב כל הזמן חוזר לרבי נחמן. ולמה הוא חוזר לדבר הזה? כי הרצון שלו זה לתת לנו פה כלים לשרוד את המציאות הזאת, כן? הנה, זה נפתח לי פה, לא תכננתי על זה, אבל ליקוטי מוהר"ן תורה י', כן? יישוב הדעת. מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת, ואינם מיישבים את עצמם, כן? הנושא הזה של ברגע שאני מבין מה קורה פה, ברגע שיש לי יישוב הדעת, שיש לי הערה, זה נקרא בתורה של רבי נחמן בברסלב, זה גדלות מוחין. מה זה גדלות מוחין? גדלות מוחין זה מצב שאני בהערה. הכל ברור לי, אני מבינה מה קורה, אני מבינה למה זה קורה. זה כמו שתמיד יש את המשל הזה, שאם היו לוקחים איזה אדם, לא יודעת מה, מהאבוריג'נים באוסטרליה, ומביאים אותו פתאום לאיזה בית חולים מתקדם פה בתל אביב, כן, באיכילוב, נכנסים אותו לחדר ניתוח, אז הוא לא הבין מה קורה פה, מה זה הסדיסטיות, אז מה זה, תופסים בן אדם, שימים אותו על שולחן, חותכים אותו, עושים לו. כאילו, כשאין דעת, אז הכל נראה נורא, הכל נראה מפחיד, הכל נראה מלחיץ, הכל נראה לא שייך. אני רוצה להקריא לכם את תורה כ"א. של רבי נחמן, כדי להבין שבעצם כל, הנה, דקה. ליזה, למה לא סימנת לי את זה? דקה, דקה, הנה, ספר. מקושקש. אז אנחנו מספרים, אנחנו עכשיו בדיוק מדברים על זה, ואנחנו ניתן את התשובה שלו. הנה, התורה הזאת נקראת, הנה, זה בדיוק בשבילך, כן. תראו איך הוא קורא לתורה הזאת, נחמו, נחמו עמי, רבי נחמן המנחם. בואו תראו מה הוא אומר כאן, כי מה שמעניין להבין, הרי כל החיים נמצאים בחוסר ודאות, וגם הוא מבטיח לנו פה מציאות מתמדת שאנחנו כל הזמן נהיה במקומות של ירידה ועלייה, חושך ואור. מה שרבי נחמן מנסה לתת לנו פה בסיפור עם החיגר, זה עצות איך ליצור כלים בזמן שאנחנו בחושך, כדי לקבל סבלנות לסבל ולחכות לישועה. אז תראו מה הוא אומר פה. נחמו, נחמו עמי. כל ההצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות. בבחינת אם דעת קנית, מה חסרת? וכתיב, לכן גלה עמי מבלי דעת. ועיקר החיים הנצחיים יהיה לעתיד מחמת הדעת, שירבה הדעת, שידעו הכל את השם, ועל ידי הדעת יוכללו באחדותו. ואז יחיו חיים נצחיים כמוהו, כי על ידי הידיעה נכללים בו כמאמר החכם, אילו ידיעתיו איתיו. ועיקר הידיעה יהיה לעתיד, כמו שכתוב, ומלאה ארץ דעה. ומחמת הדעת לא יחסר כל טוב, ויהיה כולו טוב, כמאמר חכמנו זכרונם לברכה. זאת אומרת, מה שרבי נחמן מתאר פה, הוא מתאר פה מציאות, שהחושך שאנחנו מרגישים והסבל שאנחנו מרגישים והחיסרון, הוא נמצא פה במקום שהוא מרגיש חיסרון מאוד גדול. הוא אומר, אבל כל הכאבים שלנו, כל הצרות שאנחנו מרגישים שזה צרה, כל מה שנראה לנו רע, אם היה לנו את הדעת הנכונה להבין את הסיטואציה של מה שמתרחש, זה לא היה סבל. זאת אומרת, הוא אומר פה אילו ידיעתי ואיטיב, כי המון פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, מה הוא רואה פה שאני, אני רוצה לראות מה קורה פה, זה כמו הסיפור המפורסם עם רבי עקיבא, שהוא בורח, הוא מגיע לאיזה עיר, הוא נוסע מסע ארוך, מגיע לאיזה עיר וסוגרים את השערים ברגע שהוא נכנס, זהו, יורד החושך, השערים של העיר נסגרים באותה תקופה, היו סוגרים מחשש משודדים וגזלנים, ורבי עקיבא אומר, הכל לטובה. אתם מכירות את הסיפור, סיפור מאוד ידוע שמספרים את זה בגן. ואז הוא יושב אולן בשדה, ויש לו תרנגול, ויש לו חמור, ויש לו נר, כן? אז הוא מדליק את הנר, ובא הרוח מחבה לו את הנר, והוא לא מצליח, הכל חשוך מסביבו, והתרנגול עושה קוקוריקו, ומישהו שוחט אותו, וזה קורה לו שם הכל. קורה לו מצב, מה שנקרא, בסה, הכל לא הולך לי בימים האלה, שאנחנו קמות בבוקר ואומרות, שום דבר לא, איחרתי את האוטובוס, זה נפל לי, לא התעוררתי, שום דבר, ועל כל דבר הוא אומר, הכל לטובה. כל מה שהוא עושה, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה. ואז מסתבר שבבוקר אותה העיר, שהוא לא הצליח להיכנס אליה, היה שם טבח מאוד גדול, וטבחו בכל בני העיר שם, ושחטו את כולם, היה שם איזה כנופיית שודדים שהסתרה לעיר. ואז אותה כנופייה, אם הם היו מוצאים אותו בשדה, הם גם היו הורגים אותו, אז בעצם זה שהנר קבע לא היה אור, לא זיהו אותו, והתרנגול, הסרש, לא, 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 הבנו את המשל. ובעצם יש פה אמירה מאוד חזקה שבאה ואומרת, הכל לטובה. עכשיו, העניין הזה של אני הפרעת קשב, כל מה שמעניין אותי כרגע, זה מה מרשרש שם, אני כזאת, אני תכף, מה מרשרש, ואם את כבר אוכלת, תכבדי אותנו בשוקולד הזה. לא, בכיף, חמודה, אחר כך אני אקח לך ביס. אבל כן, זה תמיד, החוויות שלי של לישון או להיות עם אנשים אחרים, זה תמיד היה אחרי לידות, וילדתי 8 ילדים ברוך השם. אז תמיד היה את השלב, עד שהייתי מכריחה את רוני להביא לי חדר פרטי, כי אני לא יכולה להירדם עם כל מיני, אז היה את השלב הזה של היולדת מגיעה כזה באחד בלילה, ואז היא פותחת שקית, והיא מוציאה דברים. עכשיו, היא רוצה לעשות את זה בשקט, כדי לא להפריע, אז הכל כזה, חיצ'ית. תקראי את זה, תוציא, תאכלי ותביא לי גם, גמרי סיפור כזה. לא משנה, עכשיו אני ישר נזרקת לסיפורי בדיחות מהחדרי לידה וזה. בקיצור, מה שאנחנו מנסים לתאר פה ומה שאנחנו מנסים להבין פה, זה שבזמנים כאלה של חושך, כן, רבי נחמן, ורציתי להקריא לכם מהרב שגר, אבל בטעות לא הבאתי את הספר הזה, שהרב שגר מדבר על המציאות הזאת שרבי נחמן כל הזמן מלמד אותנו איך ליצור כלים לשפע. רבי נחמן בא ואומר את זה, השפע האלוקי תמיד יורד, כן? מה הבעיה אצלנו? שאין לנו כלים, הכלים שלנו סדוקים. מה זה הכלים הסדוקים? החיסרון של אמונה וביטחון. מה הוא מבקש מאיתנו לעשות? זה להגיע למקום הזה שנבין שהמקום שבו היום והלילה נפגשים, היום שהשמש, המקום שהירח והשמש נפגשים, זה מקום של תודעה, של דעת, שאנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. אילו ידיעתי ואיטיב, זאת אומרת, אם אתה היית מבין מה קורה פה, אם היית יודע מה שהוא יודע, אז לא היית פה, היו מעלים אותך לעולם הבא. יש עוד הרבה סיפורים על זה בחז"ל שמדברים על זה, שבא מישהו רוצה ללכת עם אליהו הנביא ורוצה, אחד החכמים רוצה להבין מה אליהו הנביא עושה. זה סיפור שלם שאליהו הנביא הולך ומגיעים לבית של עניים, ואז הוא רואה שאליהו הנביא מבקש ממנו שישחט את הפרה, והורג לו את הפרה, ועושה שם דברים של זה, והוא אומר לו, וכן, ואותו צדיק שמתלווה אליהו הנביא, הוא צריך להיות, אסור לשאול שאלות. שהמוסר הסקל של הסיפור הזה הוא שוב ושוב שבסיטואציות שאנחנו לא מבינים כלום, יצירת הכלי שפע זה אמונה וביטחון. אני יודעת, איך ויתר בנאי שר בשיר שלו, אבא, כן? אני רוצה לדעת שאתה אבא טוב. עכשיו, זה יצירת דעת שהיא לא תמיד, אני לא מבינה אותה מהמציאות, כן? אם אני מסתכלת בדעת שלי על המציאות, זה נראה לי חושך, זה נראה לי מצב על הפנים, כן? ואני לא מבינה מה קורה פה, מה הישועה פה. רבי נחמן אומר, הישועה שלך תהיה שאתה תבין שיש מקום של דעת עליונה, שאתה כרגע לא מבין כלום, אבל יש מקום שהחושך והאור הם אחד. אין מציאות של רע יורד מלמעלה. עכשיו, איך אני מכין את הכלים האלה לישועה? אני עכשיו נמצאת במצב של חושך, מתחיל להכין כלים. איך אני מכינה את הכלים, אומר רבי נחמן? על ידי אמונה וביטחון. איך מכינים כלים של אמונה וביטחון? רבי נחמן נותן את אחת העצות הכי גדולות, זה עם כוח הדמיון. כוח הדמיון, יש לו שני צדדים. כוח הדמיון זה עולם המחשבות. עכשיו, עולם המחשבות נשלט על ידי שני היצרים. הרי יש את היצר הטוב, יש את היצר הרע. ואומר רבי נחמן, בליקוטי מאורן בתורה ממתת, הוא בא ומסביר שהנושא של מחשבות זה הנושא שבעצם כל הנוכחות שלי, אם אני נמצאת במציאות של טוב או רע, כן? אם אני נמצאת במציאות של טוב או רע, כל המציאות שלי, אם אני נמצאת במצב של טוב או רע, זה הכל תלוי בעולם המחשבה שלי. מה אני חושבת בסיטואציה הזאת? כשהחיגר נמצא במצב של חושך מוחלט, יש לו אופציה מה לחשוב, כן? יש לי חופש בחירה בעולם המחשבות. אני קוראת לזה הסינמה סיטי של העולם, ואני יכולה עכשיו לבחור לאיזה אולם אני נכנסת, איזה סרט אני מקרינה לעצמי. שלחה לי אחת התלמידות פה איזשהו סרט שהם עשו, על תהליך של ישועה מאוד גדול שהיא עברה, סרט שאני מאמינה שהיא תצא איתו, וזה מאוד מחזק, אני כל הסרט בכיתי, שהיא מאוד התחזקה בתורות של רבנו, ובמצב של ניסיון לא פשוט בריאותי שהם עברו עם אחד הילדים, היא כל הזמן הייתה במקום של התובנה שהמחשבות יוצרות מציאות, ואני מקריאה לכם את זה פה מרבי נחמן, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר דבר כזה, והלב הוא הצייר של המידות, היינו החוכמה שבלב. כמו שכתוב, כל חכם לב, עיקר היצירה הייתה בחוכמה. כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת שהלב הוא הצייר, כן? ואני מדלגת, והוא כותב פה, כמו שאמרו חכמנו, זיכרונם לברכה, ויצר, זה נכתב בשני יהודים, שהכוונה היא יצר טוב ויצר הרע. היינו, יש לנו מחשבות טובות, הם יצר טוב, כותב רבי נחמן, ומחשבות רעות הם יצר הרע. כי עיקר היצרים הם המחשבות והחוכמות שבלב. זאת אומרת, אומר פה רבי נחמן, נמצא אדם, הוא כותב את זה בתורה אחרת שלו פה, הנה הוא כאן, נמצא שכשאדם חושב מחשבות טובות בליבו, אז אני לא אקריא את זה, כי אנחנו לא במציאות של להתחיל לקרוא עכשיו את כל התורה הזאת שהיא ארוכה, אבל רבי נחמן מתאר פה במציאות מאוד פשוטה. את חושבת שאת בחושך, ערב, בוקר, יש מציאות רוחנית שהיא הרבה מעל מה שאנחנו רואים, העולם הזה הוא עולם של הסתרה, אנחנו לא באמת רואים מה קורה פה. הבחירה שלך, זה ליצור כלים לשפע. בזמן של חיסרון, בזמן של חושך, תצרי כלים. איזה כלים? כלים להורדת השפע שעוד יגיע. כי היא ערב והיא בוקר. עוד רגע יגיע הבוקר. איך יוצרים את הכלים האלה? עם מחשבות טובות. אומר רבי נחמן, מחשבות טובות הן מצד היצר הטוב, מחשבות רעות הן מצד היצר הרע. המחשבות שאת יוצרת, את נמצאת שם. תדעו לכם שאדם יכול להיות, לא משנה איפה, כן? אנחנו מדברים על זה הרבה פה. המציאות הרוחנית שלי תלויה במחשבות שלי. אני יכולה להיות במקום, כן, לא יודעת, מקום הכי מהמם בעולם. אם אני מתחילה עכשיו לשבת ונכנסת לבוחרת בסינמה סיטי, להיכנס לאולם של, של, של סמית, כן, מהמטריקס, של היצר הרע, הוא יראה לי פה הכל שחור. עכשיו אני אתחיל להאמין למחשבות האלה, ואז למחשבות האלה הוא קורא כוח המדמה, אצל רבי נחמן כוח המדמה זה היצר הרע, ותוך רגע אני נמצאת שם בסרט הרע הזה של החיים שלי. החיגר תוך שנייה נופל לשם, כן? איך הכל רע, ואני לבד, והמציאות, ובגדו בי, והאנושות, וגזלנים, ומפורסמים של שקר, ולא קל לי פה לשם. אני חושבת שאפילו שם מחלקים פופקורן בחינם, בצד ההוא. הכל שם זה הולך ככה, בקלות את נזרקת לשם. אומר רבי נחמן, עיקר העבודה זה להגיע למקום שיום ולילה מתחברים, שאתה מבין שהראייה שלך היא לא ראייה אמיתית. יש את הסיפור המעשיות של רבי נחמן, את המעשייה האחרונה שלו, מעשה משיבת קבצנים. זו מעשייה שכבר לימדנו שנה שעברה. זו המעשייה האחרונה של רבי נחמן מברסלב. ומה שמדהים במעשייה הזאת, זה שהוא מנסה שם באופן שיטתי להראות לנו ולהסביר לנו שהמציאות שאנחנו רואים פה בעולם הזה היא מציאות שקרית. שמה שאנחנו רואים זה לא זה, מה שאנחנו שומעים זה לא זה. הגיבורים של המעשייה שלו זה שבעה קבצנים, שמבחינה רוחנית הם בעצם מושבים לשבעת הצדיקים, שבעת הרועים. וכל אחד מהקבצנים האלה יש לו איזשהו מום. וכשאתה עובר אחד לאחד מה הקבצנים האלה מספרים, יש שם איזה זוג ילדים שפורחים איזה בריחה גדולה מאיזה עיר, ובסוף הילדים האלה גדלים ביער, והקבצנים האלה מוצאים אותם, מפרנסים אותם, נותנים להם לחם ואוכל, ובסופו של דבר נוצר שם מציאות שהם חוגגים להם חתונה, הם מחליטים לחתן את שני הילדים האלה, והחתונה נערכת איפה? בבור של הזבל. שזה מדהים, כאילו, אני, לפעמים אני אומרת, מישהו שיקח את המעשייה הזאת, האמת שלפני תקופת הקורונה היה לנו חשיבה לעשות, להמחיז את הדבר הזה, ששיבת הקבצנים, שולי רנד ישב אצלנו וזה, ישבנו עם כל מיני, אבל אז פרצה הקורונה והרסה לנו הכל. כי זו מעשייה שאתה קורא אותה אחד לאחד, זה מטורף. איך רבי נחמן מסתכל על המציאות של החברה המודרנית שלנו, וזורק לנו רעיונות שהם פשוט יכולים להפוך את החיים שלנו מגיהנום סוג של, כזה בלחץ ובסכלה של החיים כזה, ופתאום להבין שהכל פה נראה אחרת. ובסיפור שהחתונה נערכת בבור של הזבל, כן? והקפצנים שם באים לילדים ומברכים אותו, המתנות של הקפצנים זה מברכים את הילדים שתהיה כמוני. בברסלב דרך אגב נהוג בשבע ברכות שעושים שבעה ימים משתה לזוג חתן וכלה, נהוג כל יום להקריא מהסיפור המעשיות את המעשייה של אותו יום. יום הראשון, יום השני, יום השביעי, זה נהוג להקריא את זה. והקטע המדהים זה שכל קפצן, שאתה גם מסתכל בה ואומר כאילו, מה קפצן? זה הגיבור של הסיפור? מי בא לו להיות קפצן? מה אתה מברך אותי שתהיה כמוני? הרי קפצן, אם אנחנו ככה מדברות פתוח, זה החרדה הסיוטית של כולנו, כן? הרי כשאנחנו בחרדות, מפרנסה, לא משנה מה, זה הפחד שלנו, שיקחו לנו את הבית, הנוחות, את זה, אני אהיה קפצן ברחוב, אחד שנזקק לאחרים. זה הסיוט הכי גדול שלנו. אבל מה שרבי נחמן מלמד שם, בצורה מאוד, הוא אומן, הוא מספר סיפורים הכי, הכי גדול שאני מכירה. וגם צריך להבין שמה אני מספר את הסיפור כך, אני עוד פעם מדגישה ואומרת, הוא נתן רשות לפרשן את הסיפורים שלו כמו שאנחנו מבינים אותם. אבל זה, יש שם דברים עמוקים שמי אני בכלל שיפרש אותם, כן? אני מדברת את זה ככה כמו ששיחת חברים, איך שזה נראה לי ואיך שזה נוגע בי. אבל מה שמדהים שם זה שכל אחד מהקבצנים בא ומספר לנו, אני נראה לכם, אומר הקבצן העיוור, אני נראה לכם עיוור, אבל אני נראה עיוור, כי המציאות של החיים הזאת עוברת אליי כערף עין. זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו משהו ויעביר לך מול העיניים בכזאת מהירות, את לא תראי את זה. היות והמקטע החיים הזה שלנו בעולם הזה, הוא מקטע כל כך קטן יחסית לאין סוף, אז מי שיש לו ראייה רוחנית, החיים האלה עוברים ככה לידו, אז הוא נדמה לנו כעיוור. ורבי נחמן בא ואומר לנו, זה ראייה לא אמיתית מה שאתם רואים, או כמו שירה המפורסם של יהודית רביץ, מה שרואים מכאן לא רואים משם. מה שאתם רואים, מה שאנחנו רואים בעיניים גשמיות, איך שאנחנו מפרשנים את המציאות של מה שאנחנו רואים, זו ראייה מוטעת. זה לא. ואחר כך הקבצן החירש אומר, אני נשמע לכם חירש, בגלל שכל הקולות שאתם משמיעים, אתם צועקים חסרונות. הב לי, תביא לי, חסר לי, אני רוצה, תביא לי בריאות, תביא לי פרנסה, תביא לי... וככה מסיעה הולכת ומתגלגלת שם בשיבת הקבצנים, שרבי נחמן בא ומנסה, מתחנן אלינו שנקלוט, שהוא מבקש מאיתנו, אל תתייאשו, אני יודע שחושך לך עכשיו, אני יודע שקשה לך, אבל תכיני כלים לישועה, כי זה ערב שיוליד בוקר. זה חושך שיוליד אור. זה קושי שאת תולידי את עצמך משם. החיגר במעשייה הזאת ילך, ועכשיו אני מבטיחה לכם עוד פעם לשיעור הבא, שרבי נחמן לא סתם נותן לו ישועה בדמות דעת. אני נותן לכם דעת, אני לא אציל אותך עכשיו בישועה, אני קבלי עכשיו תסקי בלוטו. לא, קבלי כלים איך להתמודד עם הבעיה. כי החיים האלה הם חיים של צמצום. אין מה לעשות, העולם הזה, כדי לברוא אותו, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו וברא עולם. זאת אומרת שאנחנו נמצאים פה בעולם של הסתרה. אז אם יש פה עולם של הסתרה, ואני לא רואה את הטוב, ואני לא רואה את האלוקות, אני בקושי אפילו מרגישה אותה, כן? הדור שלנו בכלל, זה אנחנו מרגישים אמונה, או חזרה בתשובה, או אנחנו מרגישים ניצוצות כאלה של אבקת פלאים שהקדוש ברוך הוא מפזר פה, שנרגיש אותו מדי פעם. הרי אנחנו לא חיים בתחושת הרגשת אלוקות ו... זה רשימויים, זה רסיסים של תחושות אלוקות שאנחנו מרגישים. השגחה פרטית שקורית. כשהוא אומר פה, רבי נחמן, כשהוא מצא את, הוא עקר את העשב עם השורש שהיה שם אדומית, ונזדמן שאחז באותו הצד שמסוגל לשאת אותו למקום שיום ולילה. מה זה נזדמן? אנחנו אומרות את זה אחרי, היה לי פוקס. בדיוק פגשתי אותה, וזה איזה פוקס, איזה הזדמנות נקראתה להשגחה פרטית. אלוהים כל הזמן נוגע בנו, מראה לנו שהוא פה, איתנו, הכל בסדר. ורבי נחמן מבקש מאיתנו, תיצרו כלים. תבינו שהיום מגיע עוד מעט. הלילה נראה לילה. קשה, לבד, בחושך, תיצרי כלים של אמונה. איך תיצרי כלים של אמונה? מחשבות טובות, לדעת שמחכה לי טוב, להבין שאני עכשיו בצירי לידה, משהו טוב הולך להיוולד. וכל מי שעברה פה משברים בחיים יודעת, שתמיד מכל משבר... לחושך הזה היה בסוף קץ, ויצא משם משהו טוב. גם אם המשהו הטוב הזה, הוא שמשהו באישיות שלי נשבר ונסדק, אבל הפכתי להיות חומלת יותר על אנשים, מבינה יותר טעויות של אנשים, מבינה יותר, רגישה יותר לאנושות, יכולה לעזור יותר. כל הפרשנות שלנו היא פרשנות של סיפורים שאנחנו מפרשנים לעצמנו. רבי נחמן בא ואומר, בואו, אני אשא אתכם למקום, אני אלמד אתכם דעת. אני אתן לכם דעת ששם זה מעל היום והלילה. אני אקח אתכם לדעת אחרת, למקום של יישוב הדעת. וכשיהיה לכם את הדעת האמיתית, אז איך אומר את זה פה בתורה כף א' בליקוטי המוהר"ן? אז כל החסרונות וכל הצרות וכל האיסורים, זה רק מחיסרון הדעת. הישועה שלי, אומר לנו רבי נחמן, זה שאני אלמד אתכם דעת אחרת. דעת של אמונה, דעת של ביטחון. אנחנו נראה אחר כך בהמשך איך הוא מלמד אותנו את זה, הוא ממשיך לתת כלים, אבל זה רק להיום. אז אני מציירת לאכזב אתכם שזאת הישועה, אבל אין הוליווד. הוליווד זה הסרט נגמר, כיתובית, הבאגס בני, לא יודעת, בתקופה שלי היה הבאגס בני כזה, ואז הסרט נגמר. הישועה האמיתית זה לקבל כוח וסבלנות לתקופות של הסבל. כן. את הילדים. למה הוא מברך אותם שתהיה כמוני? כמוני עם דעת רוחנית. כל המטרה... הוא נדמה לנו שהוא לא רואה ולא שומע, כי יש לו ראייה רוחנית גבוהה הרבה יותר. זה מה שהסברתי, שהוא מסביר שבגלל שהראייה שלו הוא רואה מקצה עולם, הוא רואה את האינסוף, הוא, הקפצנים שם שזה צדיקי, הצדיקים הגדולים, שבעת הרועים, הייתה להם ראייה רוחנית של לצאת מהראייה המצומצמת של העולם הזה, של העולם העשייה. זה צדיקים שראו הרבה מעבר. אז מה שנראה לנו פה, הוא לא רואה את הדברים האלה, כביכול. ואני מכירה צדיקים כאלה, שהם יודעים מה קורה בכל מקום, והם רואים את זה, והם אומרים לך, כאילו, זה משהו מטורף, כאילו. הקפצן זה משל, בסיפור הוא מספר על קפצנים, אבל בפרשנות של הסיפור, אז מפרשנים את זה שהוא מדבר על שבעת הרועים, הוא לא סתם אומר שבעת הקפצנים, שזה דוד המלך, זה משה רבנו, זאת אומרת, זה שבעת הרועים, ואני מכירה, הכרתי, זכיתי להכיר צדיקים כאלה, היה לנו את הרב אדלשטיין מרמת השרון זצ"ל, שהיית מתייעץ איתו, הוא היה ככה, הוא היה אומר, מה, הוא היה רואה, כי כשאדם נמצא במצב תודעה שהוא יוצא מראייה מצומצמת הגשמית, הוא מקבל ראייה רוחנית גבוהה יותר. אנשים שיצריכו לזכך את הגוף שלהם ולהגיע לראייה רוחנית, אז הם באמת רואים דברים מעבר. ואז העולם הזה נראה להם כלא היה. זה בעצם הרעיון. בסדר? להיות משהו נזכה.